השיעור לכף ג' אייר בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בפרק נון א' ומסתיים בעמוד הבא דף עין א' עמוד ב' במילים ושסה כוחות וחיות הללו.
פרק נון א', אומר אדמו"ר הזקן, והנה לתוספת ביור לשון הינוקא דלעיל, להוסיף ביור בלשון של הינוקא דלעיל. מה זה דלעיל? מפרק ל"ה, ששם הוא הביא לראשונה את דברי הינוקא. צריך לבאר תחילה להבין קצת עניין השראת השכינה. הרי הינוקא מדבר על החומר בעירה, על השמן, שמה החומר בעירה השמן יגרום? שהאש תאחז בפתילה. מה זה הנמשל? שהשכינה תשרה על האדם. שם הרי הוא מסביר שזה הסיבה למה צריך ללכת עם כיסוי ראש. הכיסוי ראש זה עניין שהשכינה שורה על ראש האדם. אז השמן הזה שמביא את הגילוי של השכינה, מה זה נקרא השראת שכינה? הוא שואל, מה פירוש המילים שהשכינה שורה? בדרך כלל אנחנו מכירים את הביטוי, למשל, שהייתה שורה בבית קודש קודשים. יש את הלשון שהשכינה שורה בקודש הקודשים. מה פירוש השכינה שורה בקודש הקודשים? רק בקודש הקודשים? כמו שהוא שואל מיד, נראה עוד. וכן כל מקום השראת השכינה. יש לשון שאומר כל בעשרה שכינתא שריה, איפה שיש עשרה יהודים יחד אז השכינה שורה שם, כך כתוב. מה פירוש השכינה שורה? מה עניינו? מה פירוש השכינה שורה? הלא מלוא כל הארץ כבודו. מה פירוש השכינה שורה? וכי אם אין עשרה אנשים אז השכינה לא נמצאת פה. גם שיש אחד, גם שאין אף אחד, זה כשהם לומדים תורה ביחד. אבל גם כשאין אף אחד, מלוא כל הארץ כבודו, אם יש אנשים או אין אנשים, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. מה שייך לציין מקום ספציפי ולומר במקום הספציפי הזה עכשיו השכינה שורה? מה זה שייך? ולית אתר פנוי מיני, אין מקום שפנוי ממצותו של בורא עולם. אז מה, מלוא כל הארץ כבודו, זה שני הביטויים שהוא מביא. אז מה הפירוש של המילה שהזוהר אומר שם השראת השכינה? מה זה נקרא השראת השכינה? אך העניין, אז כאן מתחיל עכשיו ביור ארוך, יותר נכון משל ארוך, משל שנמשך עד סיום העמוד הבא, עמוד וחצי, משל ארוך. זה עוד לא מיד, משל, אחר כך נמשל, וסיום העניין יהיה בסיום פרק נון ג'. זאת אומרת, יש לנו עכשיו רצף של נון א', נון ב', נון ג', להבין את המושג הזה. והמושג הזה יש לו עריכות, עם הסברים, עם ביורים. אז צריך כאן להחזיק רצף של שלושת הפרקים הללו, חטיבה אחת. מתחיל קודם כל משל, ואנחנו נתמקד במשל כמה שנספיק היום, כמה שנספיק בשיעור הבא, להבין קודם כל היטב את המשל. משל מגוף ונפש האדם. לפני שנדבר על הנמשל, שזה הבורא, השכינה, שורה במקום זה, פה יותר, פה פחות, כדי להבין את העניינים המופשטים הללו באלוקות, קודם כל בואו נבין איך זה במשל. לכן הוא מקדים במשל. מהו המשל? אך העניין, כי דכתיב, כתוב בפסוק. הפסוק הוא בספר איוב. מה הפסוק אומר? ומבשרי אחזה אלוקה. מתוך התבוננות בגוף, בבשר, נוכל לחזות באלוקה. זאת אומרת, הגוף שלנו הוא בעצם משל שממנו אפשר להבין את הנמשל, את הקדוש ברוך. האמת שיש פסוק לכאורה מוקדם יותר מ הפסוק הזה באיוב, יש פסוק בספר בראשית, אבל הוא לא מביא את הפסוק ההוא, מדוע? נבין מיד. הפסוק שלכאורה, מה כתוב הפסוק? הפסוק אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. למה הוא לא מביא את הפסוק הזה? למה הוא הוא נודד עד איוב, ומשם הוא מביא את הפסוק מבשרי יחדי אלוקה. כי בעצם הפסוק בבראשית הוא הסבר על הפסוק באיוב, כאילו נאמר כך. הפסוק באיוב נוגע לענייננו ואומר לנו את העובדה. אתה יכול ללמוד משל מגוף האדם, כי כך כתוב בפסוק, שמבשרי יחדי אלוקה. כתוב במפורש שמהבשר אפשר ללמוד. אם תשאל שאלה, למה אפשר ללמוד משל מגוף האדם? על זה תבוא התשובה שכתוב בספר בראשית, שנעשה אדם בצלמנו כדמותינו. אבל אם היה לנו רק את הפסוק בבראשית, שנעשה אדם בצלמנו כדמותינו, זה עוד לא אומר שבגלל זה הגוף יכול להיות משל על אלוקות. הפסוק הזה באיוב הוא הפסוק אחד. הוא אומר לך, תדע לך, כל מה שאתה רוצה להבין באלוקות, תסתכל על גוף האדם, תתבונן, וזה יהיה בשבילך משל. מעניין מאוד שיש ביטוי שאמר אותו החסיד הידוע, קראו לו רבי הלל מפריץ', חסיד ידוע מאוד, דורות קודמים. והחסיד הזה אמר פעם, ככה הרבי הקודם, באחד השיחות שלו בליקודי דיבורים, הביא את זה, שהחסיד הזה אמר פעם ככה, שתמיד חשבתי שגוף האדם זה בעצם דבר מאוס. מדוע? כי הוא רק מפריע לנו לעבוד את השם בצורה מלאה. יש לו רצונות לתאוות כאלה, יש לו נטיות, עניינים כאלה, יש לו סטיות לבעיות כאלה, יש לו כל מיני בעיות. מה הגוף הזה צריך כמה שיותר להסתכל עליו כמפריע וכו'. אמר רבי הלל, אבל כשראיתי את הפסוק מבשרי יחזה אלוקה, הבנתי שבעצם הגוף הוא אמצעי ומשל לאלוקות. התחלתי ליקר את הגוף. הגוף הוא בעצם כל חשיבותו, שהוא מהווה בעצם משל על אלוקות. אז אם מסתכלים ככה על הגוף, אז בסדר גמור, הוא רק משל לאלוקות, הוא לא שום דבר אחר. אז בואו נראה מה המשל שכרגע נתמקד אולי יותר בנמשה, בנפש, לא כל כך בגוף, אבל צריך במשל לשלב את שניהם יחד. מה הנקודה במשל שאליה ניתן את הדגש? שכמו שנשמת האדם, ידוע שהנשמה לא כולה נכנסת לגוף. עיקר הנשמה לא נכנסת לגוף. עיקר הנשמה נשארה למעלה. מה שנכנס לגוף זה רק ניצוץ, רק הערה, שהוא נכנס ומתלבש בתוך הגוף. אבל אותו חלק בנשמה שנכנס בתוך הגוף להחיות את הגוף, אז ידוע שנשמת האדם היא ממלא כל רמ"ח איברי הגוף, מראשו ועד רגלו. הנשמה שנמצאת בגוף היא ממלא את כל רמ"ח האיברים. כל רמ"ח האיברים. מה הכוונה? מראשו ועד רגליו. יש כאן תיקון, אמנם כתוב רגלו, אבל בתיקון צריך להיות רגליו. הנשמה נמצאת באותה מידה, באותה עוצמה, מהרבדים הכי עליונים, שזה הראש, ועד לרגליים. היא מקיפה את כולם בשווה. אבל למרות שהיא נמצאת באופן אחיד בכל האיברים, ואף על פי כן, עיקר משכנה והשראתה, עיקר המקום איפה הנשמה שוכנת ואיפה היא שורה, היא במוחו. המוח זה התחנה הראשונה ששם נמצא עיקר הנשמה. כפי שנראה בהמשך, נבין את זה גם היום בעזרת השם, שגם כשאנחנו מדברים שעיקר המשכן והשראה של הנשמה במוח, זה דרגה נמוכה בנשמה. זאת אומרת, בנשמה עצמה, שהיא מחיה את הגוף, יש איך שהיא, אי אפשר להגיד עליה שהיא בעיקר במוח. יש איך שהיא נמצאת, כמו שאומרים, מראשו ועד רגלו, בלי הבדל. אבל יש איך שהיא בדרגה נמוכה יותר, ואז אומרים שעיקר משכנה והשראתה במוחו. יש בזה כמה וכמה פרטים, ניתן את התמונה הכוללת ואז הדברים יהיו יותר ברורים. אני מדבר קצת בעל פה ואז יהיה יותר קל ואז נקרא מבפנים. האופן איך הנפש משפיע על איברי הגוף באופן מאוד כללי, זה עובד ומאיר בשני מישורים, בשני אופנים. אופן אחד נקרא חיות כללית, ואופן שני נקרא חיות פרטית. מה זה נקרא חיות כללית ומה זה נקרא חיות פרטית? חיות כללית קוראים לזה אור הנפש. חיות פרטית אפשר לקרוא לזה שפע מהנפש. מה ההבדל בין אור לבין שפע? מתי שיש ירידה מעליון לתחתון, ומיד ניתן דוגמאות, זה יכול לבוא בשני אופנים. יכול להיות באופן אחד שאומנם זה יורד מהעליון לתחתון, אבל עיקר הדגש, עיקר העניין זה העליון. התחתון מקבל, אבל העיקר זה העליון. אפשר להיות באופן אחר שלהפך, עיקר הדגש זה התחתון. ניתן דוגמה לכל אחד משני האופנים. אפשר להסביר שהעיקר זה העליון. דוגמה מאוד פשוטה. השמש מאירה, המאיר לארץ ולדרים עליה. השמש מאירה על כל העולם. כשהשמש מאירה על כל העולם, באיזה אופן השמש מאירה? היא לא מאירה באופן שכל מקום יקבל מינון מתאים לרמה שלו. לא. השמש מאירה, וזה לא משנה אם זה יהיה מקום ההשפעה או להבדיל ארמון המלך, אחד יעמוד ליד השני, השמש תאיר באותה מידה גם להשפעה וגם לארמון, באותה מידה. מדוע? יש כאן המשכה מהעליון לתחתון, מהשמש לבריאה, אבל עיקר הדגש פה זה על העליון. השמש, מכיוון שהיא זוהרת, היא מאירה, ברגע שהיא יוצאת והיא זוהרת, אז באופן ממילא כל המקבלים מקבלים בלי הבדל בין מקבל כזה מקבל כזה. אם תשים את אותו כלי שקולט את אנרגיית השמש ויודע לתרגם את זה לכל מיני כוחות כאלה ואחרים, אז הכוח של השמש ינוצל לדברים נפלאים. ואם סתם יהיה שם פח פשוט, אז הפח יתחמם ושום דבר לא יהיה מזה. השמש נותנת מצידה בלי להתחשב לאן זה מגיע. מצד שני, יש דוגמה אחרת של השפעה מעליון לתחתון, לדוגמה מרב לתלמידים. אז אם יושבים בכיתה 10 תלמידים, ויש כאלה שמוכשרים יותר, יש כאלה מוכשרים פחות, והמורה הרי צריך ללמד את כולם, וצריך שכולם יבינו. אז הוא לא פרוש, המורה בא ואומר, אני אומר עכשיו הרצאה, לא מעניין אותי מה קורה, והוא הולך הביתה. לא, הוא יסביר ויגש לאותו אחד שמבין פחות, ייתן לו יותר משלים ודוגמאות. לשני שמבין יותר מהר, אז הוא יסתפק, הוא אולי ייתן לו דברים יותר עמוקים, וכן הלאה וכן הלאה. למה? כי פה עיקר הדגש זה על מי? לא על העליון. עיקר הדגש זה על התחתון. יש כאן מקבלים וצריך להתאים את עצמו אליהם, וכל מקבל יקבל בהתאם אליו. לסוג הראשון קוראים אור, לסוג השני קוראים שפע. אור זה הערה שיורדת מהעליון בלי להתחשב בתחתון, בעיקר זה העליון. שפע זה להפך, זה ירידה מהעליון לתחתון עם התחשבות בתחתון. הנפש שמחיה את הגוף, באיזה אופן היא מחיה את הגוף? יש את שני הערוצים גם יחד. יש חיות כללית ויש חיות פרטית. יש חיות כללית, הנפש מחיה את כל איברי הגוף בשווה. הוא חי. עצם הדבר שהנפש מאירה את האיברים, כל האיברים כרגע חיים. האצבע חיה, והראש חי, הלב חי, הרגל חי, כולם חיים. בלי להיכנס להבדלים, יש צד המשותף, כולם חיים. העניין הזה המשותף בכולם, זה כמו אור שהנפש מאיר. יש אבל חיות פרטית. מה זאת אומרת כולם חיים? העיניים יקבלו את כוח הראייה, רק העיניים יקבלו את זה, האיבר אחר לא יקבל את זה, והאוזן יקבל דווקא את השמיעה ולא אף אחד אחר, וכן הלאה, הרגליים יקבלו את כוח ההליכה והפה יקבל את היכולת לדבר. זה נקרא חיות פרטית, זה הנפש נותנת לכל איבר את מה שמתאים שהיא תקבל. אז זה קודם כל, יש חיות כללית, יש חיות פרטית. נקרא את מה שאמרתי לכם במשפט קצר פה, רק אחרי שיודעים את האריכות הזו אפשר לדייק את זה עכשיו במילים שנקרא כרגע בתניא. מה הוא אומר כך? אך העניין, קראת פעם מתחילת הקטע, כי דכתיב ומבשרי איך זה אלוקה, שכמו שנשמת האדם היא ממלא כל רמח יברי הגוף מראשו ועד רגלו, ואף על פי כן עיקר משכנה והשראתה היא במוחו. מי עכשיו מהמשפט הבא הוא מתחיל לסכם את שני האופנים שדיברנו, הכללי והפרטי. שימו לב דיוקי הלשונות. ומהמוח מתפשטת לכל האיברים. המשפט הזה, מה הוא מקפל לנו? איזה סוג חיות? הכללית. מהמוח מתפשט לכל האיברים. עיקר הדגש כאן זה על המוח. המוח ששם נמצא, כמו שאמרנו, עיקר משכנה והשראתה של הנשמה, מהמוח זה, כמו שאומרים, התחנה שמשם מאיר הכל, זה כמו שמש. מהמוח זה מתפשט לכל האיברים. זה כמו אור השמש שמתפשט בכל המקומות. מה המשפט הבא אומר? וכל איבר מקבל ממנה חיות וכוח הראוי לו. מה המשפט הזה מדבר? הוא כבר מדבר על הסוג השני. כאן הוא מדבר על המקבל. אם הוא מקבל, אם המקבל יש לו פונקציה, אם התלמיד במשל יש לו חשיבות, אז מה הוא יקבל? מה ששייך לרמה שלו. זאת אומרת, בעברי הגוף. אם אנחנו אומרים את הלשון כל כוח מקבל, אז פה כבר יש הבדל, זה יקבל ככה, זה יקבל ככה, זה יותר, זה פחות, כמו שמעת הלשון. וכל איבר מקבל ממנה חיות וכוח הראוי לו, לפי מזגו ותכונתו. כל אחד יקבל לפי המזג שלו, לפי התכונה שלו, וכן הלאה. והוא מפרט דוגמאות. העין לראות, והאוזן לשמוע, והפה לדבר, והרגליים להלוך.
ולפעמים לשתות.
הפה, לא הרגליים. אז אם כך, אלו שני סוגי החיות שיש מהנפש. זה שלב ראשון. עכשיו רק, לפני שנתקדם הלאה, רק דיוק מעניין. הרי בתניא הכל מדויק. למה אדמו"ר הזקן בחר להביא בדווקא את הדוגמאות הללו של העין לראות, האוזן לשמוע, הפה לדבר והרגליים להלוך? והשאלה היא בשניים. יש דיוק אחד שמדייק אבא של הרבי, רבי לוי יצחק, ויש דיוק אחר שמדייק הרבי, וכל אחד מהם מדייק דיוק שונה בדוגמאות שהוא מביא. אבא של הרבי מדייק ושואל, למה הוא לא הוסיף דוגמה חמישית? איזה דוגמה? מה חסר פה? זה הדיוק שהרבי מדייק. האבא של הרבי מדייק, למה הוא לא אומר והחותם להריח? למה הוא לא מביא גם את הדוגמה הזו? הרבי מדייק, אם הוא רוצה להביא דוגמה של העשייה, למה הוא הלך רגליים? למה הוא לא עבר לידיים? אז בואו נראה קודם מה אבא של הרבי עונה, אחר כך נראה מה הרבי עונה. אבא של הרבי עונה, למה הוא לא הביא את החותם להריח? הוא מביא דיוק והסבר מאוד מעניין. מה הסיבה בכלל שהוא מביא את הדוגמאות הללו? איזה סוג, אנחנו לא נראה במשל עדיין, איזה סוג חיות הוא רוצה לתאר? את החיות הכללית או את החיות הפרטית? את החיות הפרטית. אז זאת אומרת, אם הוא רוצה לדייק את החיות הפרטית, חותם להריח לא מתאים. חותם להריח הוא שייך יותר לחיות הכללית. מדוע? גם מצד החותם וגם מצד הלהריח. למה? חותם אף, כתוב מפורש בפסוק, ויפח באפיו נשמת חיים. זאת אומרת, הפסוק מייחס לאף את החיות הכללית. אז לא מתאים להביא פה את החותם שהפסוק מייחס לחיות כללית. והמילה להריח, גם כן כתוב בגמרא, למה מריחים במוצאי שבת בשמים? איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף? אומרת הגמרא, זה הריח. אז ריח זה דבר שקשור לכללות הנשמה, למשהו יותר מופשט, לא לפרטים. אז הוא אומר, הוא לא רוצה להביא, זה לא יתאים להביא, כי זה דבר שהוא יותר שייך לכללי. זה עונה אבא של הרב. הרב ידייק למה הוא הלך לרגליים ולא הביא את הידיים. הרב אומר, דבר פשוט. הרי כאן הוא הולך להסביר את הפסוק, הרי בסופו של דבר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז הוא אומר, הפסוק הזה מרומז בדוגמאות. למה? בפיך יש לנו פה את הפה לדבר. בלבבך, שזה הרגש, איך אתה מגיע לרגש? על ידי ראייה ושמיעה. אתה רואה, אתה שומע, ואז אתה יודע מה לחשוב ומה להרגיש. ולעשותו, הרי דיברנו והזכרנו קודם בתחילת השיעור, שעיקר העשייה זה דירה בתחתונים, הכי נמוך. איזה עשייה יותר תחתונה, הכי תחתונה בגוף האדם? רגליים. אז לכן הוא מדייק דווקא את הדוגמיות הללו, שזה הכי מתאים לתהליך של הפסוק של בפיך ובלבבך לעשותו. רואים כמה, גם הדוגמאות בתניה, כמה הם מאוד מאוד מדויקים. כל פנים, אז מה הוא אומר כאן? אז נסכם עוד הפעם, נעזור לעניינים כדי להבין מה המשפט הבא. הנשמה שולחת לגוף חיות כללית, שהיא כל האיברים ביחד, והנשמה גם שולחת לגוף חיות פרטית. שאלת השאלה, מי אומר? מי אומר שהחיות הפרטית מתחילה מהנשמה? אולי החיות הפרטית מתחילה מהגוף. מה זאת אומרת? כך משל, לדוגמה, אם יש לנו חבית מים, המים שנמצאים בחבית, הצבע שלהם הוא שקוף, צבע מים. ואנחנו מעמידים על השולחן טור של כוסות, כוס אדומה, ירוקה, כחולה וכן הלאה. ועכשיו אני אמזוג מהחבית לכל הכוסות, אז כמובן שמי שיעמוד מהצד ויראה, יראה מים כחולים, מים אדומים וכן הלאה. מה גרם לשינוי הצבע במים כרגע? הכוסות. וברגע שאני אשפוך חזרה את המים מהכוסות לחבית, איזה צבע יהיה להם? שקוף. אם כך, מה, למה אני מביא את המשל? פשוט ילד יכול להבין את זה. אולי גם בנפש אותו דבר. אולי הנפש היא מופשטת, כמו המים שבחבית. יש עכשיו איברים. אז האיברים, יש לכל איבר תכונה מסוימת. זה עין, זה אוזן. כשהנפש שולחת את עצמה לאיברים, אז אולי באיברים מתחיל להיות הסוגים השונים. מי אומר שזה מהנפש? אולי זה מתחיל באיבר. איך תוכיח לי? הרי כאן אדמו"ר הזקן, אם נקרא אותו פעם במשפט שקראנו קודם, מה הוא אמר? וכל איבר מקבל ממנה חיות וכוח הראוי לו. מה המשפט הזה אומר? שאיפה מתחיל הכוח הספציפי? בנפש, בנשמה. כי כל כוח ואיבר, מאיפה הוא מקבל את הכוח הפרטי שלו? ממנה. זאת אומרת שכבר בנפש מתחיל להיות שינויי הכוחות. מה ההוכחה? אולי זה לא מתחיל מהנפש, אולי זה הנפש היא מופשטת, ואיפה זה מתחיל? אולי זה מתחיל באיברים. אומר אדמו"ר הזקן, אביא לך הוכחה מוכחת שזה לא מתחיל באיברים. מחויב להיות שזה מתחיל מהמוח, ממשכנה במוח. מה ההוכחה? מביא ככה. כנראה בחוש. אפשר להוכיח את זה בצורה ממש מוחשית. איך אפשר להוכיח? שבמוח מרגיש כל הנפעל ברמח איברים וכל הקורות אותם. אם כואב לאדם האצבע, כואב לו עלינו העין וכואב לו האוזן, המוח מרגיש את הכאב. תחושת הכאב היא זהה בכל צורות הכאב, או שהוא מזהב, זה שוני? שונה. תחושת הכאב, מי מזהה את תחושת הכאב? המוח. והוא מזהה שינוי. פה אני מרגיש שהכאב בא מחיות של ראייה, ופה הוא מרגיש שהכאב קשור לעולה זאת הכאב, גם אם מישהו נוגע בו, גם כל מה שקורה. אם השינוי היה מתחיל באיברים, וכשזה חוזר חזרה למוח, זה כאילו מהכוסות שהפכתי חזרה לחבית, אז היה צריך להיות אותה מים, היה צריך להיות אותה תחושה בכל הזמן, בלי להבחין בכלל. המוח לכאורה לא היה צריך להבחין מאיפה זה בא. אם זה חוזר אליו, אז זה חוזר חזרה להפשטה, אז הוא לא היה צריך להבחין בין כאב של עין לכאב של אוזן לכאב של רגל. מזה שהוא כן מבחין, סימן שכשהאיבר, החיות שבאיבר שולחת למוח את התחושה, מה נשלח למוח? תחושה של כוח ספציפי שנמצא באותו מקום. אז מה יוצא אם כך מזה? שאיפה התחילה החלוקה של הסוגים של הכוחות? זה התחיל באיברים, או שזה כבר הכוח עצמו הוא מחולק? מה ההוכחה? הבנתם או שנחזור על זה עוד הפעם? נחזור עוד הפעם.
כמו קטועי ידיים שמרגישים גירות ביד, הרי זה מהמוח. אין לו יד.
זאת אומרת שבמוח כבר יש.
אין לו יד, הנה זו ההוכחה.
גם דוגמה. נחזור עוד הפעם, לחדר עוד הפעם את הדוגמה. אם ניקח, שיהיה מובן עוד הפעם, אם ניקח, זאת אומרת, השאלה היא, אדמו"ר הזקן קבע כלל, עובדה, וכל הפרטים האלו יהיו לנו, ההבנה שלהם מאוד חשובה כדי להבין בהמשך את הנמשל. מה הדבר שהוא קבע פה? שהנפש, מצד אחד, היא כוללת את כל האיברים באותו רמה, עצם הדבר שהוא חי, עצם הדבר שהוא חי, אז זה כל האיברים באותו רמה. הנפש עצמה כבר מחלקת את עצמה לסוגים שונים. במוח מתחלק לסוגים שונים. ככה הוא רמה. חיות כללית, חיות פרטית. שואל אדמו"ר הזקן, הוא לא שואל, זה שאלה נסתרת, הוא מיד עונה לתשובה, אבל יש כאן שאלה נסתרת. מי אומר, מי מוכיח שהחלוקה הזו מתחילה כבר בנפש? אולי הנפש נשארת מופשטת והחלוקה היא פונקציה של המקומות שאליה החיות הגיעה. מי הוכיח שזה כבר מתחיל מהנפש? אומר אדמו"ר הזקן, ההוכחה היא כנראה בחוש. אם במוח אתה מרגיש את התחושות השונות של האיברים ואתה יודע להבחין ביניהם, אתה יודע להרגיש את השוני שביניהם, אז מה זה הוכחה? שכשהחיות חזרה למוח, המוח מזהה מאיפה היא הגיעה. אם ניקח את המשל עם הכוסות, כשתשפוך את המים שהיו בכוס הכחולה לחבית, החבית תזהה, זה מים שהיו בכוס הכחולה? לא. כי המים באמת לא נהיו כחולים. כי המים באמת נשארו שקופים. אבל פה, כשהמוח, החיות, הנשמה שנמצאת במוח, כן מזהה את החיות הספציפית הזו שנמצאת באותו איבר, היא מזהה אותו ואומרת, עכשיו אני מרגישה שהגיעה איזה בעיה או איזה פקודה או איזה עניין שקשור לחיות העין. אז מה זה סימן? שהחיות עצמו כחיות, בלי קשר לאיבר, החיות כחיות היא כבר מחולקת, חיות של עין, חיות של אוזן, חיות של פה, חיות של רגל, וכן הלאה וכן הלאה. סימן שהחיות עצמה כבר מחולקת לחיות כללית ולחיות פרטית. כן, ברור? עכשיו יש את הנשמה כפי שהיא מצד עצמה, היא מופשטת, אין לה חיות פרטית כזו וכזו, היא מופשטת. כן, הנשמה עצמה היא מופשטת. החלק הזה המצומצם שנכנס למוח, שם מתחילים החלוקות. אבל לא שחס ושלום נגיד שהנשמה עצמה, הקדוש ברוך הוא כבר הנשמה עצמה מחולקת לסוגים שונים. זה ברור לו. הנשמה עצמה היא מופשטת מהכל. איפה מתחיל החלוקה? כשזה יורד ברמה לאותו חלק שמאיר במוח, שם מתחיל החלוקה. זה המשפט הבא. והנה, זה החלק הבא. אין שינוי קבלת הכוחות והחיות שבאיברי הגוף מן הנשמה מצד עצמה ומהותה. הקבלה של הכוחות, זה שהאיברים באים, עומדים בתור כל האיברים, אומרים אנחנו רוצים לקבל, ואז אומרים לאיברים אתם רוצים לקבל, בסדר, יש כאן חלוקה סודרת, אתה תקבל את זה, אתה תקבל את זה. אומר, החלוקה הזו מתחילה איפה? באיזה דרגה שקראנו לחי בעצם, באותו דרגה שנקראת במוח. החלוקה הזו לא מתחילה מהדרגה העליונה, מהעצם הנפש. זה לא בא מן הנשמה מצד עצמה ומהותה. שיהיה מהותה ועצמותה מתחלק לרמה חלקים שונים? הגיוני לומר שעצם הנפש עצמה מחולק ל-248 חלקים שונים, כך יש רמח איברים? ודאי שלא, זה מופשט. אי אפשר לומר שהיא מחולקת לסוגים. וגם מתלבשים ברמח מקומות? שייך לומר שעצם הנפש עצמו מחולקת ומלובש פה יותר, פה פחות? ודאי שלא. כפי ציור חלקי מקומות עברי הגוף, שלפי זה, אם היינו אומרים שעצם הנפש עצמה אמורה לעשות את החלוקה הזו, נמצא עצמותה ומהותה מצויר בציור גשמי? ודאי שלא שייך לומר שעצם הנפש עצמו יש לו כבר את הציור הזה, הוא מופשט, אי אפשר שום הגדרה להגיד עליו. להגיד עליו דמות ותבנית כתבנית הגוף, חס ושלום, עצם הנפש הוא חלק אלוקה ממעל, והיא לא מחולקת לשום חלוקה, ואין בה שום הגדרה, והיא מופשטת לגמרי מכל תואר ומכל ציור, ואי אפשר להגיד עליה אפילו שממנה היא מקור לרמח איברים, אפילו להגיד עליה שהיא מקור ל, גם אי אפשר להגיד. כי אם אתה אומר לו שהוא מקור ל, זה כבר מראה שהוא שייך לעניין הזה. אי אפשר להגיד עליה אפילו שהוא מקור ל. כמו בציור, כן, הוא מעל הכל. הוא
עשית את זה אחד למעלה כללי,
ואחר כך בא אלה שבאים, נכון? אלא כולה עצם אחד. הוא עצם אחד. הפירוש אחד, המילה אחד היא לא תמיד אומרת שהיא לא כוללת פרטים. לפעמים המילה אחד כן כוללת פרטים. לדוגמה, בבריאת העולם אומרים ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. אז היום האחד הזה כולל ערב ובוקר, יום ולילה, 24 שעות, וכל שעה, כפי שלמדנו בתניא באחד הפרקים הקודמים, יש לו צירוף אחר משם אחר של, של שם הוויה ביום, שם עדני בלילה, וכל החלוקה הזו קוראים לה יום אחד. אז הנה מצאנו כינוי אחד, ומה כולל הכינוי אחד הזה? ריבוי פרטים. אז לא תמיד המילה אחד מופשטת מפרטים, אבל במקרה הזה הוא אומר זה עצם אחד רוחני פשוט ומופשט מכל ציור גשמי. עצם הנפש שעצם אחד הוא מופשט מכל תואר, מכל ציור, מכל הגדרה, אפילו לא לומר עליו מקור לכלום, הוא מופשט מהכל. ובמילא החלוקה של הרמח סוגים של הכוחות, איפה היא מתחילה? לא מעצם הנפש. איפה היא מתחילה? מהדרגה הזו שקוראים לה חי בעצם, מהמצב שעצם הנפש כביכול הצטמצם, הוציא ממנו את היכולת הזו להחיות גוף, וכאן מתחילה החלוקה. אלא כולה עצם אחד רוחני פשוט ומופשט מכל ציור גשמי, ומבחינת וגדר מקום, ומידה וגבול גשמי מצד מהותה ועצמותה, ולא שייך במהותה ועצמותה לומר שהיא במוחין שבראש יותר מברגליים. על המהות עצמה לא שייך לעשות את החלוקה הזו, מאחר שמהותה ועצמותה אינה בגדר ובחינת מקום בגבול גשמי. אז המהות עצמה מופשטת, מופשטת מכל תואר ומכל הגדרה. איפה מתחילה החלוקה? אז מיד עכשיו הוא עובר לאמצע. רק שתרייג מיני כוחות וחיות כלולים בה. כשאני אומר כבר שכלול בה תרייג מיני כוחות, אני כבר לא מדבר על עצם הנפש כפי שהיא מופשטת, אני מדבר על עצם הנפש כפי שהיא כביכול ירדה לדרגה יותר מוגדרת, ואז אפשר לומר עליה היא חי בעצם. מה פרוש חי בעצם? ממנה בא עצם החיות, ממנה יבוא בהמשך סוגים שונים של פרטים. כמה פרטים? תרייג. לא רק תרייג, אלא תרייג מיני. מה זה מיני? כמו שאמרנו קודם, מין זה כללי, כולל בתוכו ריבוי פרטים, כל כוח כולל בתוכו עוד ריבוי גדול, כלולים בה במהותה ועצמותה לצאת אל הפועל והגילוי מהאלם. יכול אחרי שזה ירד לדרגה ששם, שזה שורה במוח שבראש, ממנה יבוא אחר כך החלוקה הזו להחיות רמח איברים ושסה גידים שבגוף על ידי התלבשותם בנפש החיונית שיש לה גם כן רמח ושסה כוחות וחיות הללו. מה הוא אומר במשפר השורה הזו שקראנו כרגע? פה הוא אומר עוד נקודה שגם בכל נקודה פה צריך הרבה להרחיב כדי להבין את זה באמת בצורה מיושבת, אבל אנחנו הרי אמרנו שהנפש האלוקית היא אלוקית, היא מופשטת, היא מופשטת לגמרי. מצד שני, מי עומד מצד שני שאמור בסוף הדרך לקבל את החיות הזו? גוף גשמי פיזי. המרחק בגוף פיזי לנפש אלוקית זה מרחק שאין שום תיווך ביניהם. אפילו אחרי שזה ירד לדרגה שנקראת חי בעצם, שכלול בכוח חיות כללי וחיות פרטי, זה עדיין אלוקים. מה זה שייך ל... יש באמצע עוד ממוצע. הממוצע שבאמצע הוא קורא לו נפש החיונית. יש כביכול עוד נפש, נפש שהיא כבר, היא לא כל כך גבוהה, מופשטת, רוחנית, אלוקית כמו הנפש האלוקית. היא חיונית. מה זה חיונית? כל עניינה להחיות גוף, והיא כאילו ממוצע שהיא דרכה זה יוכל לרדת לגוף. זאת אומרת, מה שאנחנו חיים וקיימים ולא מרגישים בכלל כל מה שקורה, הכוח המפליא לעשות שמחבר כל שנייה ושנייה את הנפש שלנו עם הגוף שלנו, שפשוט יתפקד בכל כוח וחוש שעובד ותקין, ברוך השם, זה עובר הליך ארוך מאוד של סדר השתלשלות נפלא בכל רגע ורגע, עד שמתחבר מעצם הנפש לחיות שנקראת חיות כללית שהיא במוחין שבראש. היא צריכה להתלבש בעוד שלב שנקרא נפש החיונית, עד שהיא תתלבש באיברים ממש.